להשפיע. דעות לפני קהל גדול ומגוון, לפעמים לפני שהנושא הוא עמוק. וקשה למצוא את הביטויים המתאימים לכולם ביחד. לפעמים להפך, לפני שהנושא הוא גלוי ופשוט ואין מה להסביר ולבאר. מבחינת בטרם תבוא עליהן המילדת וילד. כן, זאת אומרת, לפעמים הנושא הוא כל כך פשוט שזה לא נראה שאתה צריך לחזור עליו, זה נראה שהדברים מיותרים, לפעמים זה עמוק מדי. ואי אפשר להסביר את זה לקהל רחב. אז אומר הרב, עניין העזרה ליהודי רוסיה הוא פשוט מצד עצם החיוב ומורכב ומזעזע מצד היחס לחובות דומים לזה ומצד שלמות הפעולה. זאת אומרת, זה פשוט שחייבים לעזור להם, ומצד שני, כשאנחנו חושבים על איך להשלים את הדברים ואיך לבצע אותם, אז הדברים הם בכלל לא נראים פשוטים. באנו כאן להעיר את הלבבות מתחילה על עצם החובה הפשוטה של הצלת נפשות של מאות ואלפים מאחינו בני ישראל השרויים בזרעפות רעב ברוסיה. המוני המכתבים הבאים משם עוצרים דמעות ודם, כל מכתב הוא טרגדיה נוראה, ומי לא יודע את החובה להצלת נפשות אחים, גם מתרפא מנחתו אחו לבעל משחית. כל שעה שאנו מחרים שופכים אנו דם, זה אחריות על פיקוח נפש, על הצלת נפשות. כשמוצאים חלל יוצאים הזקנים ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ושנים חזר וחיד עליה לדעתך שסנהדרין שופכי דמים הם, או אלא לא ראינו ופתרנו בלי לוויה ומזון, מכלל שיודעים ולא נותנים מזון שופכים דמים. ברור שעצם החובה להציל את אחינו ברוסיה מהמוות הקשה של הרב ידוע לכל. מה שלא ידוע כל כך הוא יחס החוב הזה אל החובות הגדולים האחרים מוטלים עלינו, כגון העזרה דחופה לאחינו בגרמניה. כן, וזה הוא אומר לפני, זה ההתחלה של ה... זה עדיין לא התחילה מה שנקרא השואה. כל מה שנקרא הפתרון הסופי וכל זה, הרב נפטר עוד לפני שזה, זה שותף רייסטדי ג' אבל גם כן, כל המדינות הסוציאליסטיות, כגון העזרה התחופה לאחרנו גרמניה והחזקת מוסדות התורה בארץ המתאים חס ושלום מפול, בעניין הארץ בכלל, שחובה נתגלה בשעה זו ביותר. יש כאילו התנגשות בין החובות האלה. זאת אומרת, אומר פרב, שום כל, הרבה מאוד משימות. מצד אחד, יהודי רוסיה זה פיקוח נפש. ואצל יהודי גרמניה גם צריכים עזרה. יכול להיות שגם בנוגע להצלת נפשות, אבל גם מבחינת צרכים רוחניים. וגם את הצרכים הרוחניים שיש בארץ.
אז ברוסיה זה לא יותר
בעייתי מבחינה
רוחנית מגרמניה?
תלוי איזה גרמניה אתה מסתכל. בגרמניה של ברלין כבר היו שלוש דורות להתבוללות, עוד הרבה לפני זה. וזה עלולים להיכשל גם המעולים שבנו, אבל אנו מחויבים להתעמק ולדעת כי בלוי חובה אחת של פיקוח נפש לא צריך להפריע לשנייה. זאת אומרת, זה נכון שזה מסובך להכריע ומה צריך להקדים ומה צריך לעשות וכמה משאבים צריך להשקיע בכל דבר. הוא אומר הרב, זה לא דבר שצריך להכריע. שתי הצרות האלה של רוסיה וגרמניה, בעניין הארץ ומוסדות התורה, מיוחדים וגם מיוחדים. כן, זאת אומרת, העניינים של פיקוח נפש והעניינים האחרים הרוחניים, יש ביניהם קשר. ואם נתעמק ונמלא את חובתנו כראוי לכל דבר, בפרט במבט כללי, נוכל להגיע בעזרת השם מהתאמצות ההצלה הזאת גם לבניין הדעת של האומה והארץ. כלומר, הדברים הם קשורים זה בזה. הסיפור של יעקב בשובו לארץ הוא לנו מעין סמל ההנהגה הנצחית שלנו. זה בעזרת השם בפרשת השבוע הבא. כשנפגש ועמד נגד כוחו של עשיו, יש על הפסוק ויאבק איש עמו וחז"ל שתי דעות. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד מתוך ההנהגה של יעקב לימוד לנצח. זה לא רק איזשהו מאורע שקרה באותו זמן, זה דבר שניתן ללמוד ממנו עקרונות לדורות. יש על הפסוק ויאבק איש עמו וחז"ל שתי דעות. האחת כתמיד חכם נדמה לו, והשנייה כעקום נדמה לו. וכן בדבר הסיבה שיעקב נשאר לבדו בלי המחנות שלו, אומרת דעה אחת שזה השם הכתוב ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ולמטרה זו ויתר יעקב לבדו להתבודד, זאת אומרת, להתבודד, הכוונה להיות מלא בדבקות באלוקים. ויש אומרים שנשאר בשביל הצלת פחים קטנים. זאת אומרת, לכאורה זה בדיוק הפוך מזה. הצלת פחים קטנים זה התעסקות בדברים הכי 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 נמוכים. זאת אומרת, גם פה אנחנו רואים מצד אחד יש דיבור על דברים גדולים, הוא נראה לו כתמיד חכם, ויש דיבור להפך, הוא נראה לו כעובד כוכבים. ויש אפשרות שהוא נשאר כדי להתמלא בדבקות באשר, ויש אפשרות שהוא נשאר כדי לעסק עם דברים הכי קטנים. זכור, זה כמו דבר ויקופחו, שתי קצוות. הנקודה המשותפת הנמצאת תמיד בין הדעות השונות של חז"ל היא כאן, שמידת הזריזות הקשרה המכוונת להציל את הפחים הנחוצים שנרכשו בעמל ובזיעה מגיעה לבסוף לרעיון במטרה של נשגב שם השם לבדו. מה חז"ל רוצים לומר? שזה שיעקב מתאמץ לקח את הפחים הקטנים, זו אותה נקודה שהיא מביאה בסופו של דבר את הדבר הכי גדול של נשגב השם לבדו. זה לא מדובר פה בשני דברים שהם סותרים זה את זה, אלא מדובר באותה נקודה. יעקב אבינו הוא מזדרז, הוא מתאמץ, הוא חי מתוך מאמצים והתמודדות. זה הנקודה המשותפת. קודם כל המאמצים האלו מופנים לדברים הקטנים, אבל מהדברים הקטנים הללו ומאמצים הללו שעוד מאמץ ועוד מאמץ ועוד מאמץ אפשר לבנות בסופו של דבר את האידיאל הגדול של נשגב השם לבדו. זה לא קורה ביום אחד, זה קורה מאוסף של אין ספור צעדים קטנים. גם אנו כשנעשה עבודת ההצלה במרץ ובהתלהבות, נגיע בעזרת השם הצלת הנפשות שלנו ברוסיה וגרמניה למצב של נשגב השם לבדו. וכנראה הוא פונה לאנשים שהם יכולים, כן, ליבם פתוח לעזרה רוחנית, זה הם כן מבינים, אבל פחות קשובים לעזרות, עזרה בדברים יותר בסיסיים, יותר פשוטים. זאת אומרת, צריך להבין שבסופו של דבר הקומות הבסיסיות, עזרה בהצלת נפשות, זה לבנות קומה בסיסית של חיים. מתוך כך אנחנו נגיע לנשגב השם לבדו. ויכול להיות דרך אגב שדווקא אצל אנשים שיש בהם יראת שמיים, כשהם ראו את מה שקורה אצל יהדות רוסיה וגרמניה מבחינה רוחנית, זה גרם להם להתייאש מהם לגמרי. זאת אומרת, גם נמצאים בסכנת נפשות, גם אם נציל אותם בסופו של דבר, למה אנחנו נציל אותם? לאיזה חיים? לחיים של כפירה, של התבוללות, ואין הסוג הזה, כן? אז הכל גורם לך לחשוב שבשביל לעשות את זה. לא, לא, אסור את זה. נכון, זה פחים קטנים, כלומר, זה התעסקות בדברים הבסיסיים של הצד נפשות, ולהעמיד רק את עצם החיים, גם אם לא, אבל דרך זה מקימים את עם ישראל, דרך הדברים האלה, מהדברים הבסיסיים לקומות יותר עליונות. עלינו מוטלים כעת חובות גדולים ועצומים, והחיים הנוחים מפריעים למילוי החובות. כן, מה זה החיים הנוחים? זה שאנחנו מרגישים בסדר וטוב לנו ואנחנו מרוצים וכולו, זה גורם לנו לא לעשות את המחויבויות. ההתרשלות והשטחיות מרגילות למילוי החובות רק שאני כבר בא ודופק. אנו מוכרחים ללחום עם עצמנו, ללמד לעצמנו ולאחרים, ולפיכך יש לעם ישראל אויבים. העולם אינו רוצה לשמוע חובות אלא שבחים. זאת אומרת, למה לא אוהבים את עם ישראל? כי עם ישראל מציב רף מוסרי גבוה, הוא מציב אידיאל רוחני, והעמים מרגישים את זה בין בגלוי ובין באינסטינקטים שלהם, ולכן לא אוהבים אותם. אנו יודעים כי היום לעשותם ורק מחר לקבל שכרם. הגולה ברוסיה שהעניקה במשך דורות את העולם ואת ישראל בתורה ובצדקה, אז יש לנו כזה תורה גדולים במזרח אירופה, צריכה לקבל כעת עזרתנו מגיעה לה, וביחד עם העזרה החומרית יבוא ממילא עידוד וכבוד רוחני. כן, כמו שוב פעם רואים שכל זמן מדגיש את הדבר הזה, הוא פונה לאנשים שהעניין הרוחני חשוב להם, אבל כאלו שהם בלב אחר פורקי עול וכולו, זה לא נראה להם דבר חשוב לעזור להם. אז אומר רב, זה יבוא שיראו שיש להם אחים לעזרה בצרה, כי הסולם כפול, הממשלה רשעה אינה נותנת להם לא לחם ולא זיק תקווה לחדור עליהם, וכתביהם בוכים הם, שם נשכח בו כמת מלב. המידה העליונה בנתינת העזרה היא פיוס בדברים מלבד העזרה החומרית. כן, אנחנו צריכים לדעת שהעזרה הזה, נכון, עזרה חומרית זה דבר הבסיסי, אבל צריך להוסיף פה גם כן פיוס ודברים, זאת אומרת, לחבר אותם אליהם. והם הראויים לזה, יש להם עבר גדול. מתנות כהונה, אם אין נותנים לשבט אשר השם נחלתו, הרי זה גזל השבט. התרומה הניתנת צריכה מלבד הנתינה גם הקדשה. כן, אנחנו יודעים שתרומה צריכים לקרוא לשם של תרומה. לא מספיק שאתה ניקח פירות וייתן לכהן. דברים גדולים בחיי האומה צריכים להיות בכבוד ובהתלהבות. חשבון גדול יינתן בשעת הגאולה הגדולה והסופית, בשעת הפגישה איתם. אם מילאנו את חובתנו בצורה הגונה או לא, חס ושלום. פה הוא כבר עומד ככה לאיזה עירת עונש כזו. אתם יודעת, תחשבו שאני מדבר על זה מידות חסידות, זה חובה גמורה, הקדוש ברוך הוא יבוא אלינו בטענות. נתחזקה להצילם בכבוד ועוז, קומי אורי כיווה אורך, כבוד השם עלייך זרח. הנקודה המרכזית במאמר הזה, מבחינת הרעיון, יש פה, אני חושב, שני דברים. אחד, זה שלא מתייאשים. לא מתייאשים מאחים בני ישראל, גם אם נמצאים במצב רוחני מאוד מקולקל, ולא לומר, טוב, תשמע, גם אם אנחנו נסייע להם ונעזור להם ונציא אותם פיקוח נפש, הם בלב אחרי יישארו מנותקים, אז צריך לדעת שלא כך הוא. שחובת הצד לפשוט קיימת לכל, כלפי כל אדם מישראל, גם מומר, מצילים את נפשו ומחלים עליו את השבת. ולכן יש צורך בתמיכה, ומתוך כך גם אחר כך תבוא הקומות יותר גדולות והעליונות. והנקודה השנייה שהיא עומדת בבסיס הדבר הזה, זה מה שהסביר רב פה ביחס ליעקב אבינו, איך המוטיבציה, הרצון, הזריזות להתעסק בדברים הקטנים, היא בונה בסופו של דבר את הדבר הגדול. ואם מזלזלים בדברים קטנים, בצעדים הקטנים, לא ניתן להגיע אל היעד הסופי שנבנה, כמו שאמרנו, מצד אחרי צעד. להתחיל בדברים הקטנים, ומתוך כך גם בונים קומות עליונות יותר. צור כאן.
אני בגרמניה שהיה, רב אמר שהיה התבודדות.